שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 429, מאמר ההבדל בין חסד ואמת לחסד שאינו אמת. זה בטור ב', שורה, אבל חז"ל אמרו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם קאב.co.il, שאלות תבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 429, מאמר ההבדל בין חסד ואמת לחסד שאינו אמת. טור ב', שורה, אבל חז"ל אמרו. חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה, באים לשמה. ובעבודה דשלא לשמה, שהאדם רוצה לבוא מזה לדרגת לשמה, כאן במצב הזה, הוא עיקר מה שהאדם צריך שמירה יתרה, והבנה רבה, והדרכה מיוחדת, איך לצאת מהמצב דשלא לשמה ולהגיע לשמה. כי כאן המקום מסובך מאוד, מחמת שאין בידי אדם לברר את האמת. היינו, מה זה אמת ומה זה שקר. כי מטבע של האדם הוא שלא לראות על עצמו שום חסרונות, מטעם כי אדם קרוב אצל עצמו, ומשום זה הוא משוחד. והשוחד יעבר עיני חכמים. ועוד יותר מזה, שאפילו הוא רואה את האמת שהוא לא הולך בדרך הנכונה, והוא צריך לשנות דרכו, היינו לצאת מהאהבה עצמית. אבל קליפת מצרים שולטת על הגוף, ואין האדם מסוגל לצאת מהשליטה זו, רק בסיוע מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ומשום זה, עיקר העבודה מתחילה במצב הבית, המכונה שלא לשמה. ובאמור יוצא, שעיקר העבודה עם הגוף, שהוא מתנגד ולא נותן לו לעבוד, היא בזמן שהאדם עובד בהצנע לכת. ואינו מצפה לקבל שום שכר מבני אדם, אלא הוא עובד רק עבור השם. היינו, משום שהשם ציווה לנו לקיים תורה ומצוות, ורוצה לעשות רצונו. וזוהי אצלו הסיבה של קיום תורה ומצוות. ורק מה חסר לו? אבל הוא מצפה לתמורה עבור זה. היינו, שהוא רואה, שאין הוא מסוגל לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, אלא רק שיבטיח לגוף שלו שיקבל איזו תמורה עבור ההגיעה. ובשיעור שהגוף מאמין בזה, היינו שיקבל שכר, בשיעור זה הוא מסוגל לקיים תורה ומצוות. אבל בזמן שהוא מסופק בהשכר, חס ושלום, אין לו חומרי דלק לעבודה. ובמצב כזה, היינו שהאדם משתוקק להיות עובד השם, בעל מנת שלא לקבל פרס, אז הגוף מוחה בכל תוקף, ולא נותן לו מקום מנוחה, בעת שהוא אומר לו שאני רוצה לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אלא אני רוצה לקיים מצוות אמונה, היינו להאמין בגדלות הבורא, אף על פי שהגוף לא מרגיש את גדלותו וחשיבותו של הבורא, שיהיה כדאי לשמוע בקולו ולקיים מצוותיו בכל פרטיה ודקדוקיה. מטעם, כי בזה אני משמש אותו, ואני מתאר לעצמי בציור, אילו היה כאן לשמש גדול הדור, שהוא לא נותן לכולם שישמשו אותו, אלא בחר בקומץ קטן של אנשים, ואני בתוכם, איזו שמחה הייתה לי אז. ומדוע כאן, אצל עבודת השם, אין אני מסוגל לעבוד בלי שום תמורה, אלא אני מצפה שיתנו לי איזו תמורה עבור השירות. זהו מטעם, ששם אני רואה את האדם שכולם מכבדים אותו. ואומרים לי מהי גדלותו. ואני יכול להשיג את גדלותו, מה שהם אומרים עליו. אזי אני משמש אותו מטעם חשיבותו. מה שאין כן, לגבי הבורא התברך, אנו צריכים להאמין את גדלותו וחשיבותו, ובעיקר להאמין שהוא טוב ומיטיב. והיות שהגוף אינו רוצה להאמין, אלא לראות בעיניים שכך הוא, ומשום זה, כשהאדם מתגבר לפעמים על אמונה חלקית, היינו על חלקים קטנים לתת לו, הוא מאמין, אבל שתהיה לו אמונה שלמה, אין לו כוח להאמין, כמו שכתוב בהקדמה לתעס. ובאמור נוכל להבין מהי הסיבה שהאדם לא יכול להתקדם בעבודה דלהשפיע, זאת אומרת, במקום שהוא לא רואה שתהיה לו תמורה עבור עבודתו, עזה לו החומרי דלק והגוף מתרפא מעבודה. צריכים לומר שאין זה אלא מסיבת חיסרון אמונה. וכשאדם יודע זה, זאת אומרת, בזמן שאדם יודע את הסיבה שגורמת לו להחליש אותו, שלא יהיה לו כוח לעבודה, יש אז מקום תקווה, שתהיה לו היכולת לתקן עצמו באופן שיהיה בריא וחזק, שתהיה לו אפשרות ללכת לעבודה. מה שאין כן, כשהוא לא יודע את הסיבה האמיתית, מה שמביאה לו את חולשתו, הוא יכול ללכת ולשמוע כמה אנשים, מה שהם נותנים לו עצות להבריא. אבל כלום לא יעזור לו, כי כל אחד אומר לו מה שהם מבינים לפי דעתם לרפותו. ולפי שעה הוא מקבל מהם איזו תרופה, והוא מתחיל לחשוב שהם מבינים משהו, אחרת לא היה שומע בקולם. ועוד יותר מזה, שיותר קל להאמין להם שהם יודעים מה שאומרים, מסיבת שהם בעצמם חושבים לעצמם למבינים גדולים. וגם התרופות, מה שהם נותנים, אינו מסכן את החיים שלו, של אהבה עצמית. ומשום זה, כל העולם שמרגישים איזו חולשה בעבודה, הולכים אליהם, והם נותנים להם תרופות, שהתרופות האלו הם התרופות להרגיע. היינו, שמי שמרגיש קצת ייסורים בעבודת השם, בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת ולא רוצה לרמות עצמו, ובשביל זה הוא הולך לבקש איזו תרופה לרפות את חולשתו בעבודה. וכשהוא מקבל את התרופות, מה שהם נותנים, זו תרופה של אמת לפי שעה. היינו שהייסורים שהיו לו הסתלקו ממנו על ידי התרופה שלהם. היינו שכבר אין לו ייסורים בזה שהוא לא הולך על דרך האמת. היינו, שעל ידי התרופה, מה שקיבל מהם, כבר אין לו דרישה לאמת. נמצא שהתרופות, מה שקיבל מהם, הם תרופות להרגיע. היינו, שלא להרגיש את הכאב.
שאלה, מהי התרופה ש... אותם המייעצים מגישים לאדם?
כנראה שהתרופה מתחילה מיחס ואכפתיות וריכוז של הכוחות שלהם בלעזור לו.
אני רואה שמדובר באמת באותם רופאים פנימיים שיש לאדם, שהוא כנראה שומע בקולם, והם אומרים לו להירגע, יהיה בסדר, תנוח קצת, התאמצת. זאת אומרת, רופאים שנותנים מילוי עצמי כרגע והרגעה לרצון לקבל.
כן, בכל זאת איזשהו מילוי, איזשהו שכר בסוף הפעולה שאדם מקבל, וזה מאפשר לו עדיין כוח לעבודה במצבו.
כן, זה איזושהי תרופה שהיא נותנת לאדם תחושה שהוא מתקדם, שהכל בסדר, והוא רואה שינויים בעצמו, והוא מסכים איתם, והוא לא מפסיק לדרוש את האמת.
התרופה הזאת היא באמת, אולי זה משהו כמו, יש פה תרופה שאנחנו חושבים עליה, ויש תרופה שבעצם מקבלים מבחוץ. אז התרופה, אני חושב שפה הוא מדבר עליה, זה תרופה הזאת שכמו לשים פלסטר, זה משהו שככה כואב, ולא רק כדי להרגיע איזשהו משהו שבוער מבפנים, שמתעורר. ואני חושב שפה מדובר על התרופה הזאת, שהיא כאילו רק כדי להרגיע את הרצון לקבל הזה, לתת לו רגיעה.
בהתחלה האדם כשמגיע לקבוצה הזו, הוא באמת, הוא חושב מה שהוא חושב, כאילו, על האנשים בקבוצה, הוא לא יודע, אף אחד לא יודע, כאילו, הוא נכנס באיזה מצב, הוא רואה את כולם בטוח יותר ממנו, כי הוא רק נכנס. וכולם מדברים על הבורא, על המטרה, והוא ממש...
איך נקראת התרופה, שם של התרופה? אחת, מילה אחת. שם של התרופה, שממציאים לאדם במקום לשמה, שמחפש משמעות החיים. נו, מילה אחת. מילה אחת, כל אחד שיגיד. לא יותר. בלי ה... על מה הוא מתכוון כאן רבש?
אשליה.
משכך כאבים.
שכר.
כן, שכר.
למישהו יש תשובה? נו? כן.
זה דת.
יופי. דת. אתה משתפר. לא מן הסתם אתה מעל שלי. דת. לא חשוב איזה דת ולא חשוב מה. אדם שמחפש ומרגיעים אותו בעל מנת לקבל, חיים בעולם הזה טובים יותר, בטוח עולם הבא, ועוד ועוד, כל מיני דברים. אין? זה דת, וזה מרגיע את האדם, וכבר לא מתקדם לקראת לשמה. תקרא איזה פסוק או שניים מקודם, מה שהוא דיבר ואז תראו, למה הוא מתכוון. הוא לא רוצה להגיד, הוא מפחד, אבל ככה זה. בבקשה.
נקרא את הפסקה בעמוד 430, תורבט ומשום זה. עמוד 430, תורבט ומשום זה. ומשום זה, כל העולם שמרגישים איזו חולשה בעבודה, הולכים אליהם, והם נותנים להם תרופות, שהתרופות האלו הם התרופות להרגיע. היינו, שמי שמרגיש קצת ייסורים בעבודת השם, בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, ולא רוצה לרמות עצמו, ובשביל זה הוא הולך לבקש איזו תרופה לרפות את חולשתו בעבודה. וכשהוא מקבל את התרופות, מה שהם נותנים, זו תרופה של אמת לפי שעה. היינו, שהייסורים שהיו לו, הסתלקו ממנו על ידי התרופה שלהם. היינו, שכבר אין לו ייסורים בזה שהוא לא הולך על דרך האמת. היינו, שעל ידי התרופה, מה שקיבל מהם, כבר אין לו דרישה להאמת. נמצא שהתרופות, מה שקיבל מהם, הם תרופות להרגיע. היינו, שלא להרגיש את הכאב. וזה דומה למי שכואב לו הראש, הוא מקבל כדורים להרגיע. ולא שהכדורים האלו מרפים אותו, אלא זהו רק להרגיעו ולא יותר. כמו כן, בנידון דידן, שכל העצות, מה שהוא מקבל מהיועצים ששייכים להכלל, אינם יכולים לתת עצות לעשות מעשים דלהשפיע, שהוא תרופות רק להרגיע, ולא לעצם המחלה שהיא הסיבה העיקרית המביאה לחולשת האדם.
זאת אומרת, לא נגיד האגו.
מה שאין כן, בזמן שהוא הגיע לדעת סיבת המחלה, היינו שכל הסיבה היא רק שחסרה לו אמונה להאמין בגדלות וחשיבות השם, ושזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. ועבודתנו היא לאוקמה שכינתה מאפרה.
להגיע לגילוי.
זה נותן לנו סדר אחר בעבודת השם. זאת אומרת, שהאדם צריך לדעת שיש מעשה וכוונה במה שניתן לנו לקיים תורה ומצוות בבחינת מעשה, בדיבור ובמעשה. אבל לכל אלו, היינו הן לתורה והן למצוות, יש גם כן כוונה, היינו לכוון מה אני רוצה עבור קיום תורה ומצוות, שפירושו מה אני צריך לכוון בעת הקיום של תורה ומצוות. ובעיקר הוא צריך לדעת לטובת מי אני צריך לקיים אותם. זאת אומרת, שלגבי אנשים השייכים להכלל, בהם לא שייך לומר שהם יכוונו כוונות מטעם כי מתוך שלא לשמה יבואו לשמה ויספיקו המעשים לבד. ומשום זה אינם יכולים לחייב אותם שיכוונו כוונות. אלא מה שהם מקיימים תורה ומצוות בבחינת עשייה, שזה נוהג במצוות התלויות בדיבור או במעשה, לא חשובה אז הכוונה. כי אפילו שאין להם שום כוונה, אלא שמכוונים שעכשיו מקיימים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו לעשות, זה מספיק לנו בבחינת שלא לשמה. אבל בזמן שהאדם רוצה להגיע לשמה, שפירושו שרוצה לקיים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס.
רוצה להגיע לדבקות, להשתוות הצורה.
אלא שרוצה לעשות נחת רוח לבורא, בכדי להגיע לזה נוהג אז עניין כוונה.
כי מעשה זה בכל זאת לקבל, אין יותר כלים. אלה כוונה, היא משנה את תוכן המעשה, מהות המעשה.
זאת אומרת, המצווה הזו שאני מקיים, על איזו כוונה אני עושה זאת, וידוע שבלי שכר אי אפשר לעבוד. אם כן, מה יכולים לומר לאדם שכדאי לעבוד שלא על מנת לקבל פרס? הלא לשכר הוא צריך. רק דבר אחד יכולים לומר לו, שהוא שיזכה לשמש את המלך, שאין תענוג יותר גדול מזה שהוא ישרת את המלך. ולפי גודל חשיבות המלך, כך הוא נהנה. היינו, המודד של התענוג משימוש המלך תלוי בחשיבות המלך, בשיעור שהוא מחשיב אותו.
זאת אומרת, בלי שכר הוא לא יכול לעבוד, כי רצון לקבל זה כל הטבע של האדם, בכוונה על מנת לקבל, הוא מסוגל לעשות זאת, כי רואה את השכר ומקום, איך מקבל אותו ואיך נהנה, כן? וללא שכר הנכון שיהיה מורגש ברצון לקבל, לא מסוגל. אז השאלה היא כך, איך הרצון לקבל שלנו יכול ליהנות מזה שהוא רואה בורא הגדול? שיש לפניו איזה איש גדול מאוד נגיד, ושמה יש לו מזה שהוא משרת אותו, מזה יש לו תענוג, מזה הוא ממלא את הכלים דקבלה שלו, נראה לי שזה כמו שיש לי קיבה, ואני צריך למלות אותה בכל מיני מאכלים, ובמקום זה אומרים לי, אנחנו ננגן לך מוזיקה יפה. נו, זה יעזור? אז איך אנחנו בכל זאת מסתדרים עם הכלים דקבלה? קדימה.
לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לפתור את את המצב דרכם, ורק אחרי שיש יאוש מהם, אז יש מקום לגדלות השם, גדלות המלך.
בזה שהאדם משמש איש גדול, הוא מרגיש את עצמו המיוחד ביותר מכולם, הקרוב ביותר לאותו גדול. זאת אומרת, בכל זאת הוא מתמלא מהגדלות והחשיבות.
צריך לראות עם מה הוא מזדהה, עם איזה נקודה שבו. זאת אומרת שהוא ממש צריך להוציא את עצמו מהחמור הזה, לדאוג לתת לו איזה חומר דלק, שירגיש שהוא הולך לעבוד איש גדול, שיהיה לו איזשהו שכר, אבל הוא עובד בכוונות, הוא עובד בעבודה עם הסביבה, שהיא מרימה אותו מעל הרצון לקבל. ועם זה הוא מזדהה.
חייב להרגיש איזה מילוי מזה שהוא עובד. אבל אני לא יודע איך זה קורה, אבל מופיע לו כאילו קיבה אחרת. כאילו הוא מתחיל ליהנות במקום אחר, לא באותו מקום, לא באותם רצונות שהוא רצה קודם, אלא הוא נהנה מההשפעה. אני הולך להסביר את זה.
אנחנו לומדים ומרגישים שאין לנו את האפשרות הזאת בעצם לעשות את זה, זה רק על ידי החברה שיכולה לתת לנו את הכוח לזה, לתת את ההרגשה הזאת של הכוח הגדול הזה.
נראה לי אדם מרגיש שזה מצב יותר נעלה, כאילו שהוא אולי הוא סובל, אבל הוא יודע שהוא נמצא למעלה, כמו החולה הזה שמולך ומבריא. אז הוא מרגיש את התהליך, ההתפתחות.
באמת, כמו שחבר אמר, שחשיבות שהחברה יכולה לתת למי שמתחבר אליה, חוסכת הרבה ניסיונות כושלים.
האמת היא שבכלים של הרצון לקבל הוא לא יכול לנות מזה שהבורא גדול, כי גדלות הבורא סך הכל מבטלת את הרצון לקבל. אלא צריך להיות בכל זאת עד הרגע האחרון מאמץ ותקווה מהרצון לקבל שזה יהיה משהו טוב, אבל באמת העבודה זה לבטל את הרצון לקבל כדי להרגיש את גדלות הבורא.
אנחנו ממשיכים בטור ב' בעמוד 431. והיות ששכינת בגלותה, וכן שכינת באפרה, לכן מובא בזוהר הקדוש שהאדם צריך לכוון לעוקמה שכינת מאפרה. כי עניין אפר הוא עניין שפלות, שהאדם דש זה בעקביו. זאת אומרת, שבכל מעשה שהאדם עושה בקיום תורה ומצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי זה יזכה לעוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו הוא שהוא רוצה שכר עבור יגיעתו בתורה ומצוות, שיזכה להרגיש שהוא משמש מלך גדול. היינו, כי בעת היגיעה הוא מרגיש של הרוחניות, היינו בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא מרגיש טעם אפר בעת עבודתו. והוא מטעם שיש הסתר גדול על הרוחניות, שלא רואים ומרגישים את חשיבות הדבר, ומזה באים לו כל המכשולים. מה שאין כן, אם הקדוש ברוך הוא יסיר ממנו ההסתרה, וירגיש את חשיבות המלך, אז זהו כל שכרו, מה שהוא מאחל לעצמו בחיים. היות שהוא רוצה להיות משמש את המלך, כמו שכתוב שאנו אומרים בתפילה ובא לציון, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. והאדם רוצה שתהיה לו האפשרות ליתן תודה לאבורא על זה שברא אותו לכבודו. היינו לשמש לאבורא, שפירושו שהאדם יסכים בכל לבריו ושיהיו פיו וליבו שווים, בזה שהוא נותן תודה להשם, בזה שהוא ברא את האדם לכבודו, ושלא נברא האדם לתועלת עצמו, אלא שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא.
חבר'ה, אנחנו לא יחד. וגם כן אני פונה לקבוצות. ראינו עכשיו הרבה קבוצות, וחסרה לנו נקודת החיבור. תמשיך.
והכוונה הזו, האדם צריך לכוון בכל מעשה שהוא עושה, שבסגולת המעשה שהוא עושה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוונה שכל המעשים שלו יהיו אך ורק להשפיע, ושיבטל ממנו את הרצון לאהבה עצמית. היות שהוא רואה שאינו יכול לצאת משליטתו, והוא נמצא בגלות אצל אומות העולם, הנמצאים בגופו. כידוע, מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן. וכמו שנאמר שבעולם נמצאים עין אומות וגם עם ישראל, כמו כן נמצא באדם אחד לבדו כל עין אומות וגם בחינת ישראל. ובחינת ישראל שבו היא בגלות תחת שליטת עין אומות שבקרבו. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ויש לפרש מה פירושו של הבא. יכולים לומר הבא נקרא המעשה שהוא עושה, ורוצה לעשות זה לשמה, ואינו יכול משום שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. מסיים אותו מלמעלה, היינו שהקדוש ברוך הוא גואל אותו מגלות הגויים שהיו שולטים עליו. נמצא לפי זה שבזמן שהאדם עושה את המעשה, והוא רוצה שהמעשה יהיה לשמה ולא מטעם אהבה עצמית, היינו שיקבל איזה תמורה עבור המעשה, היינו שכר בעולם הזה או בעולם הבא, בעיקר הוא רוצה משהו עבור המעשה שהוא עושה. אולם הוא רוצה מהבורא שהמעשה שהוא עושה ייתן לו סיפוק מלא וירגיש עצמו שהוא מאושר עכשיו יותר מכל העולם בזה שהוא משמש את המלך. מה שאין כן, אם הוא יקבל עוד משהו חוץ מהשירות שהוא עושה, זה מטיל פגם בהשירות של המלך. הוא ראיה לזה שהוא רוצה עוד משהו. אבל מה הוא כן יכול לדרוש? מדוע אין לו ההתפעלות וההרגש האמיתי בזמן שהוא מדבר להמלך? לדוגמה, הוא מבקש מהשם שהוא רוצה בזמן שהוא עושה ברכת הנהנין, ואומר, ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ, מדוע אין לו הדרך ארץ שיעמוד באימה וביראה כמו שעומדים בפני המלך? אלא שהוא מדבר להשם ואין לו שום התפעלות שירגיש למי הוא מדבר. וזה כואב לו. והיות שאין הוא מוכשר לתקן את עצמו, ומשום זה הוא מבקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו קצת גילוי, שירגיש לפני מי הוא עומד, לפני מלך מלכי המלכים.
וכאן ומדוע... זה באמת ישנה הבעיה. כי אם אדם מגלה שאין לו שום אחיזה בבורא, ולא מאיר לו שום דבר, וזה כואב לו, שהוא לא יכול להגיע לבחינת ההשפעה, שבאמת רוצה בזה במקצת. כמה שאפשר לפי דרגה שלו. אז הוא בורח מהכאב הזה. הולך לאיזה שגרה, וממשיך גם ללמוד קצת, וגם לפרסם מה שצריך, ולהפיץ, ועושה דברים. אבל לא עומד על הדרישה שצריך להרגיש גדלות הבורא. ככה, כי דרישה צריכה קודם להיות שהיא באה מהחיסרון, מהכאב, והרצון האגואיסטי הוא כאילו מכסה את הכאב הזה מיד, לא נותן לאדם לפתוח. כמו שנגיד שיש איזה פצע, אז אדם לא יעשה בכוונה כאבים לעצמו לגלות את הפצע, הוא יחסה אותה. וכאן ישנה הבעיה שאנחנו בדרך כלל נמצאים בסכנת ההרגל, ירידה להרגל, לחיים הרגילים. אז אפשר להמשיך ככה עד סוף החיים, ללמוד חוכמת הקבלה, אפילו ללמד בקבוצות ולטפל בזה והכל, אבל לא לדרוש את המטרה. תקרא עוד פעם את הקטע הזה.
אנחנו בטור א' בעמוד 432, דבר מתחיל, לדוגמה הוא מבקש מהשם. לדוגמה הוא מבקש מהשם שהוא רוצה, בזמן שהוא עושה ברכת הנהנין, ואומר, ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ. מדוע אין לו הדרך ארץ שיעמוד באימה וביראה, כמו שעומדים בפני המלך.
זאת אומרת, חסרה לו הרגשה. כן.
אלא שהוא מדבר להשם, ואין לו שום התפעלות שירגיש למי הוא מדבר.
אין גילוי השם.
וזה כואב לו. והיות שאין הוא מוכשר לתקן את עצמו, ומשום זה הוא מבקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו קצת גילוי, שירגיש לפני מי הוא עומד. לפני מלך מלכי המלכים. ומדוע הוא לא מרגיש את זה?
נו, הוא לא רוצה כבר להרגיש את הבורא כדי שיהיה לו גילוי, אלא הוא מבין שבלי להרגיש גדלות הבורא, הוא לא יוכל לקיים פעולות השפעה.
ועל זה אמרו בזוהר הקדוש, הבא לתאר מסעין אותו. ושואל במה, הוא משיב בנשמת הקדישה. היינו, שנותנים לו מלמעלה שפע המכונה נשמה. וזה עוזר לו שתהיה לו היכולת לצאת משליטת הגלות של אהבה עצמית, ולהיכנס לקדושה. היינו, שכל מחשבותיו יהיו אך ורק להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היות שעל ידי הנשמה שהוא משיג, מסתלק ההסתר והצמצום, ומרגיש גדלות השם. ואז הגוף נכנע כנר בפני אבוקה, מפני אור השם. והוא מרגיש אז שיצא מעבדות לחירות. היינו, במקום בזמן שהיה רוצה לעבוד בלתי השם לבדו, תכף באו השאלות של עין ומות העולם שבגופו, ושואלים, הייתכן לוותר על מציאות הגוף, ולא לחשוב עבורו שום דבר, אלא כל הכוחות והחושים להשקיע אך ורק, באיך יכולים למצוא עצות לעשות נחת רוח להבורא. ועוד יותר גרוע הם השאלות שלהם, בזה שהאדם אינו חושב שאלו המחשבות אינן שייכות לעם ישראל, אלא שהן מחשבות עין ומות, אבל האדם חושב שהן מחשבות שלו. היינו, שהוא שואל לעצמו אלו השאלות, ועם עצמו, איך האדם יכול להילחם. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שהאדם צריך לדעת, שאלו מחשבות והרצוניות הזרים לרוח היהדות, אינם שייכים לבחינת ישראל עצמו, אלא שהם באים ממחשבות של אומות העולם הכללית, הנכנסים לבחינת אומות העולם הפרטיים, שישנם בכל אדם פרטי.
זאת אומרת, לא מהבינה, אלא ממלכות. לא מנקודה שבלב, אלא מהרצונות של הלב.
ובזמן שהאדם מאמין שהוא כך, היינו שאינם שלו, אז עם גוף אחר האדם כן יכול להילחם. מה שאין כן, כשהוא חושב שהמחשבות הזרות האלו הם שלו, האדם עם עצמו אינו יכול להילחם.
אז איך הוא יכול לעשות הבדלה ביניהם? איזה תהליך separation, איך להגיד? הפרדה בין המחשבות שהם שלו ולא שלו, אלה באות מכל העולם, שיוכל לעורר משהו משלו בטוח, כי זה הוא צריך לתקן, ולא שיתקן נטיות, מחשבות של כל העולם. איך זה? יכול להיות שאנחנו כל השנים שלנו, כל החיים שלנו, ניזונים מהעולם בכל הרצונות ומחשבות, ומקבלים את זה כמו המחשבות ורצונות שלנו, ועובדים את זה, ואת הנשמה שלנו, ממש של כל אחד ואחד, בכלל לא מרגישים, לא מטפלים בה, לא מתקנים. איך אנחנו יכולים להבדיל בכל מחשבה ורצון, זה שלי או לא שלי? יש לכם תשובה? נו, איזה יד? לא. יש לך פתרון, בבקשה?
שבן אדם יברר את הסביבה שבה הוא נכלל, שבה הוא נמצא.
נו, אז מה הסביבה ניתן? נו, נגיד שזה בדרך. כי אין כאן באמת משהו. אדם, סביבה ועולם. איך על ידי הסביבה אדם מברר את המחשבות שלו פרטיות ולא של העולם?
שהוא לומד לזהות הרגשות, דעות שנמצאות מחוצה לו, ואז הוא חושב איך הוא כאילו הוא חייב, מוכרח להיבדל מהנטייה האישית שלו קודם, ולהיות מסוגל לקבל את זה מהזולת, מהחברה, ואחרי זה הוא הולך ודואג שבחברה יהיו הערכים שהוא רוצה.
מישהו יכול להוסיף? יפה, כן. נותנו לו מיקרופון מהר.
ברגע שהוא שומע את הדעות האחרות, הוא רואה אם הן נוגעות לו אישית?
לא, אם היה יודע שזה דעות שונות, לא שלו, זרות, ומתנגשות עם דעות שלו אישיות, אז זה בסדר.
אז אם ככה הוא...
והיה היא שאני לא יכול. יש עליי כל הזמן עולם העובד כדי למלות את הראש שלי ולב שלי במה שיש לו.
אז משהו קורה
בטח? ואני לא יכול לגלות מאיפה יש לי רצונות ומחשבות. זה כבר מגיע אליי וזהו, ומתלבש בי ללא שום קונטרול, איך להגיד? שליטה משלי. ואז אני, אם הייתי מזהה.
אז רק להידבק בקבוצה.
עבודה עם הקבוצה זה ברור, אבל... איך אני יכול על ידי קבוצה להבדיל, לעשות את הקבוצה שהיא באמת תהיה כמגן בין אני בפנים ובין העולם החיצון בחוץ? כן, יעקב.
כשהוא נמצא בנקודת הפצה כל הזמן, זאת אומרת שבאותה נקודה הוא כל הזמן מפריד,
הוא מפיץ, זאת אומרת שהוא לא מזדהה עם העולם החיצון, אלא הוא בא ומפיץ להם. אז הוא שואב מהקבוצה את האמת, והוא בא ומפיץ אותה החוצה.
לא מספיק לו להיות דבוק לקבוצה, להידבק לקבוצה? אין עולם, אני לא מקבל אותו, אני לא רוצה, אני רוצה פשוט להתאמה בקבוצה. זה לא מספיק בשבילו?
הוא שואב את כל הכוח שהוא שואב מהקבוצה, ההבדל...
מחשבות ורצונות.
כן.
מקבל מהקבוצה.
אבל הוא לא יכול...
אז כך הוא נשמר מעצמו, כי בעצמו גם כן יש לו רק, מה זה, יצר הרע וזהו. וגם כן מהעולם. זאת אומרת, אם אדם הולך למלות את עצמו אך ורק מחשבונות, ידיעות, רצונות, מחשבות של הקבוצה, ורוצה לקבל אותם בכל מה שנמצא שם, ממש, כן? זה בעצם המגן. הלאה.
אנחנו ממשיכים, 432, טור ב', בפסקה, ובאמור אין עצה אחרת. ובאמור אין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שיעזור לו לצאת מהגלות המרה הזו, אלא בעזרתו יתברך. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, העזרה שבאה מלמעלה הוא שנותנים לו נשמה. ועל ידי הנשמה שמראה את גילוי גדלות יתברך, רק אז נכנע הגוף. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב ביציאת מצרים, ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים. אני השם, אני הוא ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. שזה בא לומר שרק השם הוא יכול לעזור לצאת משעבוד גלות פרעה מלך מצרים, שמחזיק אותו שלא לצאת מאהבה עצמית, ולעשות כל המעשים רק מה שיביא לו תועלת לאהבה עצמית. ואין לו שום עצה שיהיה בידו לעשות משהו לתועלת השם, אז בא עזרת השם. אמנם, אבי ומורי זצ"ל אמר, מתי האדם יכול לומר שאין לו שום עצה לעשות משהו לתועלת השם? זהו דווקא שהוא מצידו כבר עשה כל מה שבידו לעשות. זאת אומרת, שהוא מצד עצמו, כל העצות שישנן בעולם, שחשב שיכולות לעזור לו, הוא כבר עשה. ומכל מקום, לא עזרו לו העצות שלו. אז הוא יכול לומר בפה מלא, אם אין הקדוש ברוך הוא יעזור לי, אני אבוד. שמבחינת מעשי התחתונים, במה שיש להם לעשות, כבר הכל עשיתי, ולא עזר לי.
ומה עם הקבוצה? לא כותב כאן כלום. שאני צריך שם לבטל את עצמי, להתקשר אליהם, לקבל דרכם, האור מחזיר למוטף, הנשמה שלי נמצאת בקבוצה, ואני בעצמי זה רק רשימו. מה קורה כאן? למה הוא לא כותב לנו? מישהו יכול להשיב? לא. בסדר? נמשיך.
וזה דומה לאדם.
תחשבו על זה. למה ישנם מאמרים ששם הוא בכלל לא נוגע לזה? אין עניין החברה. כן.
וזה דומה לאדם שהיה לו חולה בבית שנחלה. מה עושים? הולכים לרופא ואומרים שהרופא יהיה שליח טוב מאת הקדוש ברוך הוא, ויהיה החולה בריא. ואם חס ושלום החולה עדיין לא נתרפא, מדרך העולם הוא, שהולכים לפרופסור, ואומרים, בטח שהוא יהיה שליח טוב מאת הבורא, שירפא את החולה. ואם גם הפרופסור לא יכול לעזור, אז עושים ועידת פרופסורים, אולי הם ביחד על ידי ההתייעצות שלהם ימציאו איזו תרופה להחולה. ואם גם זה לא עוזר, אז מדרך העולם הוא שאומרים לבורא, ריבונו של עולם, אם אין אתה עוזר לי, אין אף אחד שיכול לעזור לנו. היות שכבר היינו אצל כל הרופאים הגדולים, שהם השליחים שלך, ואף אחד לא יכול לעזור לי. ואין לי למי לבקש, אלא ממך, שאתה תעזור לי.
איך אדם יכול להגיע למצב ש... שהוא כבר יודע שלא יכולים לעזור לרופאים? הוא היה באמת אצל כל הרופאים שבעולם? איך הוא מגיע להחלטה כזאת? תמשיך.
ואז כשנתרפא, האדם אומר שרק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עזר לו, ולא על ידי שליח. וזהו מה שכתוב בהגדה של פסח, שיציאת מצרים הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא על ידי שליח, שדרשו, ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים, אני השם. אני הוא ולא השליח. אני השם ולא אחר. היינו, שבזמן שכל העצות ותחבולות האדם כבר עשה, שהם דומים לשליחים, כמו הרופאים, ולא עזרו, אז האדם יכול לתת תפילה מעומק הלב, היות שאין לו לשום מקום לפנות לעזרה, משום שכבר עשה כל העצות שעלה במחשבתו. ואז מתחיל העניין של ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה.
איך מגיעים לייאוש כזה? לייאוש יפה. כן, כי אז מתוך זה צומחת פנייה לבורא. צעקה. איך לא מרגיעים את עצמם, לא סומכים על איזה ניסים, לא על זה שגם לבורא יש סבלנות, אני אחכה עד שירצה ויעזור. איך מגיעים למצב של וינחו בני ישראל מהעבודה? זאת אומרת, בצורה שהגיעו לי, מגיעים לייאוש. ייאוש חזק. ככה, בהתפרצות. אתם שומעים מה שאני אומר או לא שומעים? דודי, מה? אתה שומע ככה באוזן אחת. זה כמו כלב ככה עם האוזן. נו, מה עושים? זו שאלה השלישית שאני שאלתי. כן? אחר כך... לא, 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 אחר כך אתם תדונו. הלאה.
שפירשנו מהו מן העבודה היה הצעקות שלהם, שמן העבודה היינו שלאחר שכבר עשו כל מה שיש לעשות בבחינת עבודה, מה ששייך להם, וראו שאין מכאן שום עזרה אחרי כל העבודות, ומשום זה היה שבעתם מעומק הלב. היינו שראו ששום שליח לא יכול לעזור להם, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כנ"ל, אני הוא ולא השליח. ואז נגאלו ויצאו ממצרים.
ברור, כן, הסיטואציה הזאת, המצב הזה, שיוצאים מהמצרים, מטלים מעל האגו, מקבלים כוח מלמעלה. אין? שזה אך ורק כשרואים שאין יותר עזרה, אלה הבורא. להגיע לזה, צריכים לחשוב איזה צעדים עוד חסרים לנו, כדי שאנחנו נגבש את הצער הזה הגדול, שאני חייב להתעלות, ובכוחותיי לא מסוגל. ואף עזרה לא יכולה להגיע מאף מקום אחר, מקור אחר, כן? לא קבוצה, לא מורה, לא איזה ההצלחות בעולם כאלו ואלו ואלו וכו', אלה רק הבורא. אז אני באמת מתוך השלילה של כל השליחים האלו כביכול, כן, מגיע לבירור מי זה הבורא ואיך לפנות אליו. כן?
ובזה נבין מה שאמר הארי הקדוש, שעם ישראל היו לפני יציאת מצרים בממתת שערי תומה. ואז נגלה אליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. ונשאלת השאלה, בשביל מה היה מחכה עד זמן הזה שיהיו בתכלית השפלות? ולפי הנעל יש להבין כי מטרם שראו את מצבם השפלות האמיתית, שחזרו אחור ולא הצליחו להתקדם לצד הקדושה, הבינו אז שאין שום שליח יכול לעזור להם, כנעל במשל הרופאים. וממילא ויצעקו אז רק להשם, שהוא יעזור להם. לכן כתוב, אני הוא ולא השליח. ועניין שהוא בעצמו גאלם והוציאה מהגלות, פירושו שהשיגו שאין בעולם שום שליח, אלא הכל עושה הקדוש ברוך הוא. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסעין אותו, ואומר, במה מסעין לו? בנשמת הקדישה. היינו שמקבל בחינת גילוי אלוקותו, הנקרא נשמה, שבזה הוא משיג את שורשו. ואז האדם מתבטל כנר בפני אבוקה, לאחר שהשיג את בחינת נשמה, שהוא מרגיש אז שהוא חלק אלוקי ממעל.
זה בהכרח שמגיע לו, מתוך זה שמתחיל להרגיש מהי תכונת השפעה, לפי הגודל שלה, לפי העוצמה, לפי הקדושה שבה. כן? מה קרה, מוש? אתה יכול... עד כאן? אפשר להמשיך, אפשר עד כאן. בסדר. אז נשארו לנו כמה דקות. מה השאלות שהיו? מישהו רשם? ניב, לא רשם את השאלות? אלי רשם? לא. השני רשם, כן.
למה יש מאמרים שהוא לא מזכיר את העניין של החברה? איך האדם יודע שהוא היה, כאילו, העניין של הפרופסורים, איך האדם יודע שהוא היה אצל כל הפרופסורים בעולם כבר? ואיך מגיעים לייאוש כזה, בלי, כשאנחנו לא מרגיעים את עצמנו?
אז השאלה השלישית, בוא נגיד. בבקשה. אז איך מגיעים לייאוש כזה, שכבר ברור לנו למי לפנות, שזה הבורא, שהצורת הפנייה ולמי לפנות באיזה כיוון, שכבר מיוצף מתוך התסכול. בבקשה, איך עושים? איך מגיעים לזה? קדימה.
בן אדם.
איזה דברים אנחנו צריכים לגייס? מה לזרוק מעצמנו? מה לקבל לתוכנו? שאנחנו נהפוך להיות לבעלי הצורך האמיתי.
שבן אדם מגיע למצב שהוא מבין שצריך עוצמת בירור יותר גדולה, אז הוא כבר נמצא עם אנשים שיש להם את אותה שאלה. ואז מתוך הייאוש המשותף, הוא מצליח לייצב את כלפי מה להתכוונן.
כמובן שלא מדובר באדם עצמו, אלא אפשר לדבר גם מתוך הרגשה, מדובר על העשירייה לפחות. שהעשירייה מגיעה ביחד להרגשה שמנסים את הכל, ויש משהו בינינו שכאילו מורגש, מסלקים את כל הסיבות האחרות. יש משהו בינינו שזה הבורא שעושה, כאילו אנחנו עושים את הכל והוא עושה את הכל, ואנחנו עוד פעם צריכים להתגבר על משהו ועוד פעם, ו... מורגש בסופו של דבר יחד עם המאמצים הבלתי נגמרים של הסיריה, שכולנו חייבים לפנות רק לאותו גורם שהוא מפריד בינינו, שהוא ידביק אותנו.
להסתכל תמיד לחברים ולתוך המרכז של העשירייה, ולתת את כל הכוחות, כל המאמצים לשם, כדי שבסופו של דבר הצעקה תגיע. היא יכולה להגיע רק מזה שלא הצלחתי להתחבר עם החברים.
כדי להגיע לאיוש נכון, צריכים למקד את העבודה שלנו דווקא בכוונה. ורוב הזמן ככה קורה שאנחנו עובדים על מעשה ולא שוכחים על הכוונה. דווקא על זה צריך להחזיק אחד את השני בעבודה הזאת.
צריך את הערבות של העשירייה, כדי שלאדם יהיה את הביטחון לפתוח את הלב. ברגע שבן אדם יוכל לפתוח את הלב, הוא יוכל להרגיש את הכאב ואת ה, ואת ה, בשיא העוצמה, את כל ה, את כל הסבל ואת כל הכאב בשיא העוצמה, יראה שהוא לא יכול לעשות שום דבר גם בתוך הזה, ומשם תבוא הצעקה.
אני לא יודע מה התשובה לזה. אני רק יודע, כאילו, עד כמה שאני מבין את הדרך איך להמשיך בה להבנתי. ולדעתי רק באמת פשוט להגיע לחיבור פנימי בינינו, להעלות את החשיבות של הפנימיות כל הזמן.
שכבר מרגיש את ה... את התועלת, את הגדלות של החברים, את הרגשת החום והביחד, כבר באדם יותר ויותר מגייס, באופן טבעי הרצון מגייס יותר ציפיות כלפי החיבור, ואז, וכשהחיבור שוב נעלם, אז הדרישה...
למה החבר... דווקא בתוך הקבוצה זה אפשרי? אך ורק בתוך קבוצה, אמנם שהוא לא כותף על זה, במפורש.
האדם מגיע לאוש מכוחותיו עצמו בזה שהוא שם את מרכז החיים שלו בקבוצה, שלהם הוא רוצה להידבק, שלהם הוא רוצה להתחבר, ומהם הוא מקבל את הדעות והכוחות, ומשם הוא רואה שהוא לא יכול לעזור לעצמו, שאין אף אחד שיכול לעזור, אלא הקבוצה מחליטה ביחד שיש רק את הבורא שיכול לעזור, את כוח ההשפעה.
כן, רבש לא כותב על זה, כי זו התבנית הבסיסית שעליה אנחנו עובדים, שהיא רק בחיבור בתוך הקבוצה, רק במאמצים לחיבור, ומתוך היגיעה שהוא משקיע בזה ורק בזה, אז הוא מגיע לאותו ייאוש המדובר המיוחל.
עוברים לשיעור הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.